שלוש שלמות, יסודות הנישואים, שלום בית ורוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 100. חשוב להרחיב את הדיון, פסקה שלישית באמצע. חשוב להרחיב את הדיון. סליחה, מעל הכל, יש לכם? 1, 2, 3, פסקה רביעית. מעל הכל, אנחנו עדיין דנים בסוגיה של כיצד רבים. יהיה מוכן לפשרות, ראינו. נסה להתפייס סמוך ככל האפשר לזמן המריבה. יהיה מוכן להתנצל גם אם אתה לא אשם. כאשר אתה מתנצל, אל תשתמש במילים הנדושות, אני מצטער. כן, מה שנקרא בשביל הפרוטוקול, דבר עם לב. אשר בדרך כלל אינה מסלקות את גורם הבעיה, חשוב להרחיב את הדיון על הסיבות לצערך, ומדוע לדעתך שגית. הזכרנו את זה אתמול וגם הסתייגנו מעט או הראינו אפשרות נוספת. ומעל הכל, אל תשתמש בטקטיקה של ברוגז. זוהי דרך ילדותית לעורר את רחמי הזולת. שאתה ברוגז, אתה הפגוע. כן? אתה כאילו מעמיד את עצמך כפגוע, יצר את הרושם שאתה פגוע, אני ברוגז, פגעו בי. על ידי זה אתה גורם לזולת, או לפחות לחלק מברי הפלוגתא, כן, אתה יכול לגרום לו רגשי אשם או רגשי רחמים. לא פעם משתמשים באפקט הזה שיש לברוגז, כאילו אני ברוגז איתך, אני המתרחק ואתה אותי צריך לפייס, אני הפגוע. ואני מעורר בך רגשי אשם ואיזה מין תחושת חוב מעיק שעכשיו אני צריך לפייס אותך. באמת שאולי כולם מתפתים לכללי המשחק הזה. יש אנשים שכאשר עושים איתם ברוגז, אז הם, טוב, תלך לאן שאתה רוצה. אבל יש כל שמנצלים את הרגישות המוסרית של הזולת כדי לעשות איתם ברוגז. כן, ברוגז, ברוגז לעולם. איך כתוב שם?
שולם.
אף פעם. כן, אף פעם. שולם, אף פעם. ועל ידי זה אנחנו יוצרים איזה מין מאזן, כן? הייתי אומר מאזן, לא מאזן, סליחה, זה לא הביטוי. אנחנו מעמידים עצמנו כמי שאותם צריכים לפייס. צריך לעלות אלינו לרגל. צריך לנחם אותנו, כי אנחנו הפגועים, אנחנו המסכנים. אז להיזהר עם הברוגז, זו דרך ילדותית לעורר את רחמי הזולת, ואין היא מסייעת לסיים את הוויכוח, כי מישהו פה רוצה להוריד את חברו על הברכיים. כן? מישהו פה רוצה להוריד חברו על הברכיים ולגרום לו, כן, להסכם ורסאי. כן? רוצה לגרום לו להסכם ורסאי כתנאי לסיום הלוחמה. אומרים שזה אחת הסיבות, כן? שימח שמם התרבות הגרמנית הזאת. פרצה מלחמת העולם השנייה, מכיוון שהם הרגישו מאוד מושפלים כתוצאה מההסכם של מלחמת העולם הראשונה. כידוע, ההסכם היה הסכם מאוד מאוד משפיל. מאוד משפיל. והם חיפשו את הדרך לנקום באירופה. לנקום בימי אירופה, שהיו שוות השייכים ושותפים לאותו העניין, להשיב להם כביכול את כבודם. כן? הם היו צריכים בעצם לשלם את המחיר הגבוה, ובצדק אגב. כן, אם היו באותה הזדמנות גם מסלקים אותם במת ההיסטורית, זה היה נפלא, לא רק הסכמים, כן? אבל הם הרגישו פגועים, כן? וראינו מה קרה מהדבר הזה, כן? לא בא להצדיק את מלחמת הגרמנים, את הנאצים, מלחמת העולם השנייה, אבל הרגשת ההשפלה הנוראה הזו הייתה בעצם פצצה מתקתקת, וזה שהעולם נתן להם להרגיש שהם האשמים, צריכים לשלם את כל המחיר כולו, וזה הרגישו פגועים. ולפעמים שאנחנו עושים ברוגז עם הזולת, אנחנו גורמים לו לכרוע ברך, לבטל את עצמו, להרגיש, לו, להרגיש מושפל אל מול הצורך שלנו שיפייסו אותנו. זה לא טוב. לא כך מסיימים מריבה, בקיצור. שמורידים את הזולת על הברכיים. לא כך מסיימים מריבה. כדאי לשים לב לנקודה הזו. לפעמים אפילו בלי לשים לב, אנחנו משדרים לזולת שאנחנו פגועים. היום בחור רגיש, כידוע, הוא יתחיל לפייס אותנו עם כוס פה, ועם שוקולד פה, ועם זה פה. שימו לב, זה סימנים לא טובים. זה סימן שהבחור צ'ק מנסה להיפטר מאיזה רגשי אשם שאתה עצמך יצרת בו כתוצאה עוגמת הנפש שלך, או אבית הפנים שלך, או כל רמז אחר שאתה מספק כדי שהוא יצא מקהילה, וכל יום רק יחשוב איך להשאיר לך מכתבים ריחניים עם מילות פיוס וריצוי. לא כדאי, לא טוב הדבר הזה. לא כך מסיים ריבה, אתה הופך אותו לסמרטוט, זה לא כך. או כך, צריך להיות הרבה הרבה יותר נדיב, הרבה יותר סלחן, כן? איש אלוקים הוא, כן? דבר איתו והתפלל, כן? וכולי, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, לך תגיד לאברהם אבינו, תבקש ממנו סליחה, הוא יסלח לך. הוא יסלח לך. כן? התפלל בעדך. הוא סלחן אברהם אבינו. הוא לא יהפוך אותך לעבד נרצע, מצפוני, עכשיו, שכל חייך תצטרך כל הזמן להתנצל בפניו. לא, הוא יסלח לך. אז כמובן שאין מקום לעשות דברים כאילו, יישר כוח. כן. תראי גבני תאי. תראי גבני. שניהם נראים מבטיחים. ברוך אתה, אדוני, העולם שכמו. אוהו. אחרי זה נכריז על הדירוג. נגיד בסוף. האמת שקשה להכריע, שניהם חבל הזמן. ברוך השם, תודה, תודה. שמח את הלב. זהו, אז אני רוצה להגיד פה בעניין הזה של... בעניין הזה של ברוגז, ברוגז לעולם. להיזהר, להיזהר. מה לכל, אל תשתמש בטקטיקה של ברוגז, זו דרך ילדותית לאור אדם מזולה, ואין עם סייד לסיים את הוויכוח. אגב, תדעו, אנחנו צריכים לדעת שמי שמורידים, אמרתי זה מקודם בעצם, מי שמורידים אותו על הברכיים, הוא מחפש את העיתוי המתאים לנקמה. כן? גם אם הוא אדם מוסרי מאוד, ואולי דווקא בגלל שהוא אדם מוסרי ומלא רגשי אשם, ומרגיש צורך כל הזמן לרצות ולרצות, אבל מי שמרצה ומרצה בשלב מסוים, הוא חייב להרגיש שהוא יותר מדי ויתר, ואז הוא יוצר איזה מין פעולה של הקצנה, מה שנקרא תשובת המשקל, והוא הולך לכיוון ההפוך לגמרי. ממש כמעט נוקם בזה שגרם לו לרצות אותו שוב ושוב ושוב. אז לא רק שזה לא מסיים את הוויכוח, זה מעורר אותו מהכיוון השני. למרות שאתה שקוראים בפניך ברך, אתה מרגיש נחמד וטוב, ואולי אפילו מתעורר בך רגשות של פיוס וסליחה, אבל ככל שאתה מוריד אותו יותר זמן על הברכיים, שבוע, שבועיים ושלוש, אז הוא מתחיל להגר בתוכו מרירות. כמה ויתרתי, כמה הלכתי לקראתו, כבר לא נשאר שום דבר מהכבוד שלי. עכשיו אני אראה לו. ואז הוא מתהפך עליך. אז מה יצא לנו מכל הסיפור הזה? אז ודאי שזה לא דרך לסיים את הביקור. אשתך תעריך אותך אם תודה בטעותך בגלוי. וזה כלל, צריך לדעת. נשים פשוטות ונשות בנות ישראל, ברוך השם, ודאי וודאי בנות שגדלו בבתים דתיים ונכנסות אל החופה. נשים הן בדרך כלל מאוד נוטות לקבל את הווידוי של הבעלים. נשים לא רודפות נשים, גברים. צריך לדעת, לא רודפות גברים. אל תביאו לי דוגמאות וכל זה, עזבו. כל זה, יש לזה סיבות. אישה בבסיס שלה מעריכה גבר הרבה יותר כאשר הוא מודה בטעותו. הבעיה בדרך כלל של גברים זה מכיוון שהם מרגישים שזה לא מספיק מכובד לבקש סליחה מאישה, בגלל כל מיני תפיסות ארכאיות מטופשות של המין החזק והמין החלש, כל מיני שטויות כאלו, כן, שלימדו אותנו, כן? ולא משנה באיזה מאה זה נעשה. גם במאה שלנו, עם כל הכבוד כביכול לנשים, עדיין גברים מתייחסים לנשים כמו מצרח, עם כל זה. נכון שבתעמולה וברדיו, אבל עדיין אנחנו יודעים בחוצות ביום יום איך גברים מתייחסים לנשים. אז אל תתפתו מכל הלשונות היפים האלה של זכויות ועניינים כאלו ואחרים. זכויות אולי כן על הנייר, אבל היחס הנפשי בסופו של דבר הוא יחס של שליטה. והדבר הזה יצר מעין שפה ותפיסה זוגית משונה מאוד, שגברים מתביישים להודות בפני נשים בטעויות שלהם. אבל אם גבר היה יודע כמה אישה לא רוצה לשלוט בו, וכל ניסיון להעניק לאישה את המושכות של השליטה בתוך הבית, תמיד נתקל בהחזרת השלטון לגבר. אני מדבר שוב, נשים נורמליות, אני לא מדבר של מופרעות, אני לא מדבר כל מיני שפוטות של התפיסה הפמיניסטית שרוצות להוכיח משהו לעצמן ולעולם. אני מדבר כרגע נשים נורמליות, כן? ורוב הנשים הם כאלו, כן? קשה מאוד להגיד. לפתות אישה לקחת הנהגה. קשה. כן? קשה לפתות אישה לקחת הנהגה. לכן, גבר צריך לדעת. ברגע שאתה מודה בחטאיך, או בחטא כשעשית כלפי אשתך, סליחה אשתי, אני טעיתי, לא הייתי צריך לומר, לא הייתי צריך לעשות את מה שעשיתי. היא תשפיל את הראש בענווה, תזיל דמעה, ותאמר, סלחתי כדבריך. עכשיו אני אומר שוב, צריך לדעת, לפעמים יש משקעים בתוך הבית, חבל על הזמן. כדי שהגבר יזכה לאותה מחילה, הוא צריך את עקרון הרצף. הוא צריך קודם כל להתנצל, לא יודע עקרון הרצף, אבל הוא צריך להתנצל בכנות עמוקה. לעשות תשובה באום כדליבה, בעומק הלב, כן? בפרט גבר שהוא מצטער על החטא שלו, אבל דקה לאחר מכן עושה עוד פעם את אותו הדבר. מה אתה מצפה שהיא תסלח בכל פעם מחדש? תהיה רציני. זה כל הרעיון של קבלה להבא, מעיד עליו יודע את הלאומות שלא ישוב לכסלה, עד כמה שאפשר כמובן. אבל זה מה החוכמה שאתה אומר, סליחה, ואחרי זה עוד אחר, עוד, אז היא גם מתרגלת, מתרגלת, שאתה לא רציני. אבל היא נורא רוצה לסלוח לך. תאמינו לי, אני אומר לכם את זה בשיא רצינות, זה לא רק ניסיון שלי. כן? נשים הן מאוד מאוד טובות, הן לא אוהבות להוריד את הגברים על הברכיים, זה לא שייך. כן? אישה לא מרגישה ביטחון עם גבר שהוא לא מוביל אותה. היא לא מרגישה ביטחון, היא זקוקה לדמות הגברית. לא רק להיצמד אליו כשיש אכבר במטבח. זה לא הנקודה. זה אחד הביטויים, אבל הדבר הוא הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק. אישה לא אוהבת גבר חלש. לא אוהבת שגבר הוא נושא על עצמו את הרגשה של אהבה, אני ממהרת לסלוח לו, להחזיר אותו לעצמו, להחזיר אותו לבריאות נפשו, להחזיר אותו לשמחת החיים. לא רוצה שהוא יסחוב על עצמו חטאים. תגיד, סליחה, תהיתי אם נגמר סיפור, היא נכונה לסלוח. בכיף היא נכונה לסלוח. ואין אם סייעת את זה. אשתך תאריך אותך אם תודה בטעותך בגלוי. זה דבר גדול עודות בטעות. אין שום עניין שתעמיד פנים שלא תהית, אתה לא מלאך. גדולתו של האדם זה דווקא בזה, בזה שהוא עלול לחטא, זה שונו של הרב, הוא עלול לחטא, והחידוש הוא התשובה. לא חטא דוד, אלא למד תשובה ליחיד. זה, כל החטא נוצר בשביל התשובה, זה דבר מעניין. חטאת? נצל את החטא כדי לחזור בתשובה. אשתך תאריך מאוד את התעוזה שלך לקחת אחריות על מעשיך ולהגיד שטעית, זה דבר מאוד גדול. אשריים, איזה גבר אני חיה? איזה גבר אני חיה? שלא נותן לעצמו לשקר את עצמו. שלא נותן לחטא להשתרש בתוכו. תרף ומיד הוא מודה בו, גם בפניי, גם בפני אלוקיו. איזה בעל יש לי? הלוואה לכל נשות ישראל, כן? תאריך אותך מאוד. אבל שוב, החשבונות הקטנים האלו, החשבונות הכבוד האלו, שאני צריך להסוות את האנושיות שלי, אני חלילה לא אנושי, כן? אתם מבינים שאני לא בן אדם, מה שאתם רואים זה רק למראה עין, אבל אני בן בית מושלם, אתם מבינים? זה בעיה הדבר הזה. עזוב אותך מכל השטיות, בחייך. מה אתה מקשקש? בן אדם, בן אדם, כן? והאישה היא כל כך אנושית, אתם מבינים? האישה היא כל כך אנושית, והיא מאוד מעריכה, היא מאוד מעריכה אנושיות. אישה היא מאוד מעריכה, אנשים מאוד אנושיות, מאוד אנושיות, מאוד מציאותיות. גברים יש להם חלומות ופנטזיות של כיבוש עולם, וכל מיני מניות כאלו. יש להם בעיה. אישה היא מאוד יודעת להעריך אנושיות. לא אומר שתהיה איזה דומן, איזה רפש, איזה סמרטות, זה לא על זה מדובר. אבל תודה באנושיות שלך. כן, חטאת. כן. לא תאמין, חטאת. תודה בכך. זה גם יקל עליך אגב. קשה לאדם לשאת עליו את הדימוי השקרי הזה, שהוא לא חוטא, שהוא חסין, שהוא מלאכי, זה קשה. שימו לב, אנחנו סוחבים עלינו כל מיני דימויים שקריים, בגלל קושי להודות באמת. כמה קשה לסחוב את הדימוי הזה. כמה עמדת פנים צריך, וזה מערכת משומנת של יחצנות, צריך כדי לשמר את הדימוי השקרי הזה. זה גוזל אנרגיות בלי סוף, במקום להיות פשוט וכנה. כן? יש בזה כללים, איך מגלים חטאים, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, יש בזה כללים, לא משנה כרגע. כן משנה, לא כרגע. אבל, מה אנשים, מה אתה סוחב את כל המטען השקרי הזה? כל המטען השקרי הזה. מה אתה מתגנדר בנוצות נבד, בנוצות טבס? לפחות לפני אשתך אתה יודע. זה חשוב, ונשים יודעות להעריך את זה. אני חייב לומר, נשים יודעות להעריך את זה, הן יוצאות מכליהן. שגבר מודה, יוצאות מכליהן כדי להראות לו עד כמה הן עריכות את זה, עד כמה הן מסוגלות לעשות את הריסט הזה, את הניקוי, פשוט ניקוי. הן מנקות את השולחן לגמרי, והכל מתחדש. הן יודעות לעשות את זה נהדר. רק אל תרגיזו אותן, כן? ואל תפגעו בנשים. אישה פגועה, אישה נוקמת, ואז מתגלית כסרבנית וקשה, כן? לא בגלל שהיא כזו, באמת. לא בגלל שהיא כזו. הרבה פעמים גברים מחנכים את הנשים להתנהג בצורה כזו, בגלל הקשיות עורף שלהם. אישה מלכתחילה היא כחומר ביד יוצר, היא חומר משובח ביותר. משובח ביותר. כן, בבקשה.
זה חוזר לנקודה שאמרת בהתחלה.
כן.
בן אדם באיזשהו שלב שמתנצל ומתנצל, בסופו של דבר הוא יכול להתהפך, בסופו של דבר הוא יכול...
הוא מרגיש נוח עם זה, ואז לעשות את הפעולה הפוכה. כן.
אז כאילו, מה שיוצא מהדברים שלך עליו, שהגבר כאילו נכנסים פה לאיזה ויכוח, ואז הגבר כאילו מגיע, והוא מבקש את הסליחה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
לא עוד פעם, פעם אחת. בכנות, לא מדבר על עוד פעם ועוד פעם. פעם אחת, לא צריך גם לבקש עוד פעם. כי האישה היא מאוד 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 נוחה למחול. כן? בדרך
כלל. אני מדבר על מספר ויכוחים הרבה.
בסדר, עם מספר ויכוחים, אם מסתבר באמת שיש לו מה להודות, אז צריך להודות בכל פעם ופעם שהוא טעם. כן, בכל פעם. אבל שוב, הדגש הוא, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר. זה לא בעיה. כן, המצב שאתה מתאר הוא לא בעייתי. מכיוון שהאישה, אמרנו מתי המצב הוא בעייתי, כאשר הצד השני מעורר בך את הצורך לרצות אותו כל הזמן. אבל אם מצידה היא סולחת מיד, אלא שאתה חטאת עוד פעם, אז תודה בזה בבקשה, ותקבל עוד פעם את המחילה. שוב, לא להתמיד בזה יותר מדי, כי אחרת אתה פשוט לא עקבי ולא רציני. אבל שוב, זה לא יכול לקרות המצב הזה. זאת אומרת, הבעיה היא לא במספר פעמים שאתה מודה בחתך. חתך. כלומר, הסכנה של תשובת, של תגובת המשקל, כן, של המרדנות וההתהפכות, היא לא בזה שאתה מודה כמה וכמה פעמים שחטאת, אלא באותה מידה שהזולת גורם לך להתנצל שוב ושוב. זו הבעיה. אתה מבין? אנחנו לא צריכים לענות את הזולת, ולהיות פגועים, ולשבור את הכלים, וברוגז וכו', וזה מה שאנחנו צריכים מזה. להיות מסכנים ומלאי רחמים עצמאים, שהזולת ירגיש שפשוט הוא הרג אותך. כן, אוי, מה עשית לה? אוי, אוי, אני לא ישן בלילה, אני כבר לא אוכל את סעודת הבוקר והצהריים שלי. רק מה עשית אשתי כל כך מסכנה, ככה מולה, שלא תאמיץ אותה מסכנה כל כך, כי אחרת היא גורמת לה איסורי תופת, כן? ואז יכול להיות המצב שעליו דיברנו, כן? בסופו של דבר הוא יתהפך ויאמר לו, באת לעשות לי את החיים גיהנום? מהבוקר עד הערב אני נקרא לי צריך לחשוב מה עשיתי לה? סתכלי איך את נראית. כל הזמן את משדרת לי שאני איזה עבריין צמרת, שאני לא יכול להיפטר מהחטא שלי. יש לי כבר עוד קין פה מרוב המרירות שלך. זה בעיה. כן, זה בעיה. בתנאים האלו דווקא. אבל אם לא באופן הזה, יש מקום לבקש מחילה כמה וכמה פעמים ביום. כן? ובלבד להודות בחטא. כן? טוב. כן, בבקשה.
אם האדם חושב שהוא לא טעה?
אם האדם חושב ש... זה בדיוק עניין של הדיון. כן? זה עניין של הדיון, דיברנו פה על דיון. כן? במהלך הדיון יש בהחלט מקום לעלות, לא להגיד, לא להישבע. כן? לא להישבע. ליד ארון הקודש ביום הכיפורים שחל בשבת, שלא טעית, לא. אבל לפי תחושתי, ייתכן ולא טעיתי. או לא חטאתי. הייתי רוצה לברר איך את העניין. מה טענתך? טענתי שהלכת ועשית והורדת. מחילה אשתי, אני לא עשיתי את זה, עובדתית לא עשיתי את זה, אני גם יכול להביא לאחריות לדבר. טוב, טענתי שחשבת והרגשת וזיזלת. תראי, האמת היא שמחשבות, אתה יודע, זה דבר שהוא לא תמיד בשליטה. מי יודע מה מסתובב למחשבות, שהמחשבות של אדם בראשו, מי יודע. אפילו על איוב נאמר, לא קילל את השם בפיו. אבל בליבו כילל, בואי נעזוב את המחשבות. רגשות, גם לא דבר שפשוט לשלוט בו. יש לנו בעולם הרגש כל מיני דברים, אשתי היקרה, בואי נעזוב את זה. מה עוד הטוענת נגדי? זאת אומרת, לברר את הדברים, יש מקום לדבר על הדברים. כן? לזה נועד הדיון, בתנאים שעליהם דיברנו כאן. אם אתה חושב שבאמת לא טעית, תוכיח את זה. תוכיח את זה. אבל יש כלל גדול, שאתה בא להוכיח שלא טעית, וזה דבר שטועים בו הרבה. אשתך יכולה להגיד לך, מה אני אעשה שאני מרגישה פגועה למרות שאתה אומר שלא פגעת בי? מה אני אעשה שאני מרגישה פגועה? אז אתה יכול להגיד לה אחד מהשניים, תשמעי, אם את נפגעת, כנראה שלא בדקתי את עצמי מספיק. או יכול להגיד את הדבר הנורא הבא, אם את נפגעת, סימן שאת נפגעת מכל דבר, גם שאין לך סיבה להיפגע. זה ביטוי בעייתי. אני הייתי מעדיף לקחת בחשבון את הראשון. כי אם האישה נפגעת, ומדובר באישה רגילה ופשוטה, נשים הן רגשניות בדרך כלל, וגם פגיעות בדרך כלל. אבל אם היא לא פגיעה יותר מן הרגיל, כן? יותר מן הרגיל, בפרט אם זה קורה בשנה הראשונה, יש יסוד להניח שאם היא נפגעה מההתנהגות שלי, אני צריך לבדוק את ההתנהגות שלי, ולמצוא בה את מימד החטא. ולא להמשיך ולטעון, כן? שלא פגעתי. כי היא נפגעה, נקודה. לא צריך עכשיו לחפש, כן? לטעון נגדה שהיא נפגעת על כל דבר, בלי שום סיבה. יורד גשם, היא נפגעת. אז קשור מה גשם מתכוון לפגוע בך, כן? אותו דבר שנפגעת ממני. כן? נזהר מזה מאוד. אישה פגועה בדרך כלל ידה על העליונה. אישה פגועה היא בעצם מבטאת, הפגיעה מבטאת את הציפייה שהייתה לה ממך ולא מילית אותה. ציפיות של נשים זה ציפיות שיסודם הוא במבנה נפשי יסודי. מה אישה מצפת מבעלה? יש דברים שאישה מצפה מבעלה והתורה זיקתה לה, כן? שהרה כסותה ועונתה. אז היא לא אומרת את זה בפה. יש עוד הרבה דברים שאישה מצפה מבעלה, כן? יש כאלה שמרחיבים את המשמעות של שערה כסותה ועונתה, עונתה. יש מרחיבים את המשמעויות האלה לכיוונים יותר מוסריים, עונתה, לענות לה, שהיא שואלת וכן הלאה. כסותה דורשים את זה בצורות קצת יותר מוסריות וכיוונים יותר דרשניים יפים כאלה. זאת אומרת, יש הרבה תביעות שהאישה תובעת מבעלה, על פי רוב התביעות האלו הן תביעות אילמות, שהיא מצפה שהגבר יבין את זה. אבל הגבר עסוק בשלו, הוא עסוק בשלו. הוא לומד עכשיו תוספות, עכשיו הוא תרוד בעניין כזה או אחר, והוא לא שם לב לדרישות או לציפיות של אשתו. בדרך כלל, אישה פגועה זה אישה שלא נתמלא בה איזה צורך בסיסי, שהגבר היה אמור לשים אליו לב. אני בכוונה דייקתי, לשים לב, לא אמרתי למלות אותו. אמרתי לשים לב, לא תמיד אתה יכול למלות. לא תמיד אתה יכול למלות. אבל לשים לב, זה דבר מאוד גדול. כן, אני שם לב היטב, אשתי היקרה, אני מרגיש היטב. לא בטוח שהוא אוכל למלח את הצורך הזה מכל מיני סיבות, אבל אני שם לזה לב היטב, אני מבטיח לא להתעלם. זה גם דבר גדול. אז בכלל כדאי לחשוב, אישה פגועה היא אישה שמפנה אצבע מאשימה כלפי הגבר ואומרת לו, לא עמדת בהתחייבויות. כן? לא עמדת בהתחייבויות. שים לב. שוב, אישה פגועה זה לא אישה שמצפה שעכשיו אנחנו נשתעבד למילוי הצרכים שלה, אבל לפחות אומרת לנו, לפחות תשים לב אליי. שים לב אליי. הוא אומר לך לפתור לי את כל הבעיות בחיים. שים לב אליי. אמו אנוכי בצרה. נו, אם גם החלצהו והחבדהו והראהו בישועתי, זה כבר נפלא. אבל לפחות אמו בצרה, לשים לב מה היא מרמזת בצורה, בסיפור שהיא חוזרת אליו. יש גברים, אשתו, מספרים, האישה חוזרת על סיפור 7 פעמים. למה היא חוזרת על סיפור 7 פעמים? אם היית מקשיב לפעם אחת, היא לא הייתה חוזרת 7 פעמים. אבל שאתה לא מקשיב אפילו פעם אחת, אפילו באופן לא מודע, היא חוזרת על זה שוב ושוב, כי היא רוצה להחזיר את עצמה למרכז הנוכחות, שתשים לב אליה, תשים לב מה עבר עליה היום. שוב ושוב מספר את הסיפור עם הגננת שאמרה לה כך וכך וכך וכך, אבל לא נרמזת עדיין, פשוט לא נרמזת. אז היא חוזרת ומספר את הסיפור. והוא שם את הלב פעם אחת, כן, ואומר לה, בהתעניינות כנה, כן, אני שומע, אני מכיר אותך כאישה חזקה, ברוך השם, אז מה באמת, איך התייחס למקרה הזה? זה ממש מרתק, אני ממש רוצה לדעת, כן. כן, אז אמרתי לגננת שאני לא מסכימה שידברו איתי בצורה כזו, זה לא מכובד. מה ככה אמרת לאשכרה? חבל הזמן, זה גדולה, משהו. ומה הגיבה, מה הגיבה? כן, היא הסתובבה והלכה. מה לדעתך היא רצה לרמז בזה? היא הבינה שאני לא מתכוונת לוותר בפעם הזו. את כבודי לא ישפילו. לא ישפילו. גדולה, גדולה, תאמיני לי. ללמוד ממך, ללמוד ממך. חבל על הזמן, חבל על הזמן. כוס קפה? כן? בסדר, ללמוד. נחמד מאוד. זה מתעניין. מתעניין. כן? היא לא הייתה מספר את זה פעם שנייה בשום פנים, אבל אפשר כבר להתקדם הלאה, אפשר כבר להתקדם לחומרים נוספים. הסיפור הזה לא יחזור. הסיפור הזה לא יחזור, לפחות לא באופן הגולמי הראשוני. זה כבר טופל. יש כבר תשומת לב. הסוגיה נפטרה. היא קיבלה את תשומת הלב. היא קיבלה את המחמאה. יש לה אוזן קשבת, שמבינה, שמתחשבת בצורת התגובה שלה. היא מאושרת שבנשים. אפשר גם לראות את זה לאישה, מתי היא מאושרת, מתי לא. אפשר לראות מתי אישה לא מקבלת את עונתה, שלא עונים אותה, כן? שלא מכבדים, אפשר לראות. לפנים של האישה, אפשר לראות את זה. הסבירות לפריצת מריבה נוספת תקטן. האישה תאריך אם תודה בטעותך בגלוי. והסבירות לפריצת מריבה נוספת תקטן. תקטן. אין חומר נפץ. חומר הנפץ מתקטן, חומר הגלם של הבערה מתקטן, והסיכוי שתפרוץ מריבה נוספת הוא קטן. ראוי להזכיר כאן עצה טובה של חפץ חיים ביחס למריבות על כסף. סיבה שכיחה למדי, אתם יודעים למה יש מריבות על כסף? כי כסף הוא הביטוי לעוצמה החיצונית של אדם. כן? כסף הוא מבטא את השליטה בעולם הזמן והמקום. האחיזה של האדם בעולם הזמן והמקום היא מתפתחת באמצעות כסף. הכסף יענה את הכל, יש ביטוי כזה. בצל החוכמה, בצל הכסף. הכסף הוא מעניק לך כוח קניין, והוא משכלל את האחיזה שלך במציאות. יש לך אוכל, טעים לאכול, יש לך בגד טוב ללבוש, יש לך דירה, יש לך מכונית, יש לך. כן? כסף. כן? הכסף מבטא, אם כן, את רמת האחיזה. כן? לפי כמות הכסף שיש לך, זה ככה גם רמת האחיזה שלך בעולם הזה. באופן ישיר, בעולם הזה. רמת האחיזה בעולם הזה. זו הסיבה שהרבה פעמים, האמצעי הממוני בחשבון המשותף של האדם, של הזוג, כן, הוא נושא למריבות. הסיבה היא מאוד פשוטה. אם יש תקציב חודשי להוצאות, נגיד, כן? משפחה שמתנהלת בצורה מסודרת, ויש להם תקציב הוצאות של 2,000 שקל בחודש, נגיד. סכום דמי, סכום סתמי אמר. 5,000 שקל בחודש. המשכורת המשותפת של שניהם, מרוויחים מוצא 20,000 שקל, כן? והם קבעו שלהוצאות יש להם 5,000 שקל. אני אדבר על הוצאות שהן מעבר להוצאות השוטפות, כמובן. הוצאות, הוצאות. על 5,000 שקל אלו עכשיו הם צריכים, שניהם צריכים להסתפק בהם. והנה פתאום הבעל מצא איזשהו מכשיר חבל הזמן, זה הבייבי שלו, איזה ג'ויסטיק כזה נחמד, משהו, 2,500 שקל. אבל היא תכננה לקנות, סוף העונה, לקנות כמה וכמה בגדים שבעיצומה של העונה עולים 4,000 שקל, סוף העונה, 2,000 שקל. ויש עוד תוכניות כאלה ואחרות. מתחיל להתפתח מאבק. כי כל אחד רואה בצעצוע שלו, הוא רואה את הסיבה להרגשה הטובה שלו. עם הסמלה והבגד, ועם הג'ויסטיק, מבחינתם, זה התנאי לשמחה. מתפתחת מריבה? מתפתחת מריבה. עכשיו, כדי באמת שלא תתפתח פה מריבה, צריך שאר רוח. צריך לזהות, כן? את הטוב לתורת פיך מאלפי זהב הכסף. צריך לזהות את הערך של הכיסופים. לא של הכסף, אלא של הכיסופים. הכיסופים לטוב, לצדק, לחסד. אשתי, את רוצה ב-2,000 שקל סוף העונה? כל כך שמח שזה משמח אותך. קחי. אני אדחה את הג'ויסטיק לעוד חודשיים או שלוש. אדחה. נסתם זה גם יהיה יותר זול אז. כן? אז אני אקנה זה בעוד חודשיים. העיקר שתוכלי לקנות את הבגד. אבל אם מישהו מהם לא מתרומם לצורת מבט כזו, כל המאבק הוא מתרחש בשדה הכסף. שדה הכסף. כן, לאף אחד מהם נקודת מבט אחרת על החיים שמעצימה את האלטרנטיבה של נדיבות הלב, של החסד, של השמחה בשמחתו של אחר, וכן הלאה וכן הלאה. דבר מעניין. שאנחנו במצב ירוד מבחינה רוחנית, אנחנו מתחילים מאוד לדקדק על הכסף. מאוד. למה? כי זה כאילו אנחנו אוחזים זה כמו אדם שנופל והוא מחזיק באיזה שיח על המדרון. הוא מחזיק, כי אם הוא לא יחזיק הוא ייפול. הכסף נהפך לאותו שיח קיקיוני שאנחנו מנסים לאחוז בכל הכוח כי איבדנו את הרוחניות. ירדנו. ואז אנו נאחזים בדבר שמעניק לנו ביטחון מדומה. שם מתפתחות המריבות. במקום שהבית מתנהל לא על אדני שאיפות וחזון רוחני, רוחני אישי, רוחני זוגי, רוחני קהילתי, בלא חזון יפרע עם, באותה מידה, אפשר להגיד זה גם על הזוגיות, ולא חזון, טיפרה הזוגיות. ראוי להזכיר כאן, כן, פרשת הכסף אשר שקל המן על היהודים, כן, פרשת הכסף בתוך זוגיות. ראוי להזכיר כאן, עצה טובה של חפץ חיים ביחס למריבות על כסף, סיבה שכיחה למדי למריבות. רובן של מריבות אלה הן אודות סכומים פעוטים. היינו, זה ויכוחים עקרוניים. הכסף זה לא הכמות של הכסף. זה למה הדבר דומה? אדם תולש לך שערה מהראש. כולה שערה. על מה אתה בוכה? כי זה שערה שלי. לא בגלל השערה. מה זה השערה הזו? יודע כמה דיון נפלות לי? כבר לא נשאר לי. זה לא הבעיה. זה שערה שלי. אתה חדרת למרחב הפרטי שלי. עכשיו תראו איך אנחנו לוקחים את החומר העלוב הזה שנקרא שערה, ומעלים אותו לרמת חשיבות אינסופית. זה השערה שלי. עכשיו תחשבו באותם מובנים על כסף. אתה מכניס את היד לכיס שלי, לוקח 10 אגורות. כואש שלוקחים לך 10 אגורות. אבל כולה 10 אגורות, באכפת לך שאני לוקח 10 אגורות. זה כסף שלי. תחושת הבעלות והקניין, כשהיא מתבטאת אפילו על סכום פעוט, היא סיבה למלחמת עולם. סכומים פעוטים. מי כאן שולט בממון? מי כאן מטה את הכף? מי כאן יש לו אחיזה בכוח הקנייני? גם שמדובר בסכום פעוט. אבל זה לא פעוט. ברמה עקרונית כביכול, כן? אוי ובוי לעקרונות כאלה, זה לא פעוט. או, רובן סכומים, אך למרות זאת, אנשים רבים על סכומים אלה. על העיקרון אני מתעקש, גברת. על העיקרון, מה קמצן, מה אכפת לך 20 שקלים? על העיקרון, עקרונות. על העיקרון. רבים הסכומים, משום שהם חוששים שאם יוותרו פעם אחת, יוותרו פעם אחת, כן, אנחנו הסברנו סיבה אחת, יש פה עוד סיבה מעניינת, כן? פשוטה ובסיסית יותר, כן? הם מפחדים שאם יוותרו פעם אחת, לא יהיה סוף להוצאותיהם. פה מדובר אגב על מריבה שמתפתחת, כן? בעקבות הבדל שיש בין השניים. האחד הוא חסכני, נתתי את הדוגמה של חלוקת משאב מוקצב ומוגבל של 5,000 שקלים לשני בזבזנים. פה מדובר על סיטואציה שאחד הוא חסכן ואחד הוא פזרן. אז החסכן מסתכל בעין צרה על הוצאותיו של הפזרן. כן? אם הוא יוותר, אחרי זה הוא, בן זוגו, כן? בת זוגתו, היא תבזבז עוד ועוד. אם יוותרו פעם אחת, לא יסוף להוצאותיהם. נותנים לפרוטה שקל, היא רוצה 1,000. למעשה בדיקה כנה, הייתה מגלה כי הסכום שעשוי האדם להפסיד בוויכוחים אלה, אף אם יוותר בכל פעם, הוא סכום קטן יחסית. לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. ניסיון מוכיח. בסביבות 100 שקלים לשנה. טוב, מדובר פה באמת טוב. אם מדובר על סכום של, אני יודע, של שקל, יכול להיות ש100 שקלים לשנה, אבל לא כך פשוט. לא כך פשוט. אני לא אומר שהחסכן הוא טועה, ואני לא אומר שהפזרן תמיד הוא טועה. אבל לא כדאי להתנחם בעובדה שבסופו של דבר, כמה כבר תפסיד אם תוותר? יש מצבים שוויתור כזה יכול לגרור הפסדים מאוד גדולים, וזו סוגיה שצריך לדון עליה. חסכן ופזרן צריכים לדון על הסוגיה. כן? סכום קטן בסביבות 100 שקלים שנה. ודאי שהכעס והמחלוקת המשחיתים את המידות, אם אנחנו מעריכים את ההפסד הכספי הממוני, לעומת ההפסד המוסרי, האווירה הטובה בבית וכן הלאה, ודאי שהכעס והמחלוקת המשחיתים את המידות אינם שווים סכום זה. כן? אינם שווים סכום. על כן כדאי להפריש סכום מסוים לקרן, כך אומר החפץ חיים, זה העצה הטובה של החפץ חיים, שימו לב. כשהוא בא באמת נסות ולתת עצה איך פותרים את בעיות, את הוויכוחים על ממון, על כן כדאי להפריש סכום מסוים לקרן, שממנה יוכל למשוך כל אימת שמתעורר בו דחף לריב אודות כסף. במילים אחרות, עליו לוותר לבן ריבו, או להוציא כסף מהקרן כדי לחסות את הפסדיו. מה הרעיון פה? מה הפואנטה?
זה לא מדבר במקור של...
לא, מה הרעיון אבל? מה ההצעה הטובה? אתם יודעים, אנחנו... נתן רק שנייה, זה משאיר את זה כזה באמצע, זה לא כך טוב. על כן כדאי להפריש סכום מסוים לקרן, כן? שמנה יוכל למשוך כל אימת שמתעורר בו דחף לריב עודות כסף. זאת אומרת, הוא מוותר, מה הוא מקבל תמורת הוויתור? כסף. מקבל כסף. זאת אומרת, יש קרן מיוחדת, והקרן הזו משמשת, זה קרן ויתורים. כל מי שמוותר, לוקח סכום קצוב מהקרן הזו. מפרישים לקרן הזו כך וכך שקלים בחודש, והקרן הזו משמשת למי שהתעלה על עצמו, הוא מוותר בשעת מריבה. אז זכייה ממונית, מי שאתה אומר, לא פותר את השורש. בעצם, כן, בעצם אנחנו מזרזים אותו לוותר על ידי זכייה ממונית. אבל זה טוב מאוד, על ידי כך הוא יוותר, בסוף הוא יראה שהוויתור יש לו ערך בפני עצמו, וכבר לא ירצה עליו תמורה. פתאום שאני אקח תמורה על הוויתור. זה השכר בעצמו, עצם הוויתור, אבל לאט לאט זה יקרה, לאט לאט. אם למשל אדם כועס על חנווני בשל המחיר המופרז שגבה ממנו, כן, אם אנחנו נעצור כאן כי אנחנו כבר באיחור גדול.